אחד ה... אחד הדברים שמאוד קשה לאבחון זה מתי ילד הוא עקשן, מרדן, עקשן, אני לא יודע, כל התוארים האלה, ומתי ילד יש לו בעיה אובייקטיבית שהוא לא אשם והוא לא שולט עליה. זאת אומרת, לפעמים ילד יש לו בעיה, ואנחנו לא מזהים שזה בעיה וחושבים שהוא לא מתנהג טוב, הוא לא בסדר בהתנהגות, ואז הולכים כאילו לכיוון של כעס, של עונש, אפילו לא מענישים אותו, אבל מראים לו שהוא לא בסדר. זאת אומרת, באים אליו בטענות שהוא מתנהג לא בסדר, שהוא מתנהג לא נכון, ולפעמים הבעיה היא לא בילד, בכלל לא בילד. לפעמים הבעיה, זאת אומרת, זה לא נכון מה שאמרתי, היא לא בבחירה של הילד, נקרא לזה ככה. לפעמים הבעיה היא לא בבחירה של הילד, לפעמים הבעיה אובייקטיבית, הילד נמצא בקושי אובייקטיבי שהוא גורם את כל הבעיה, ואנחנו, אם לא נטפל בקושי שלו, לא נצליח לעזור לו. זאת אומרת, כל העזרה שלנו, מה שאנחנו מנסים לעשות עם ילד, דוגמה, כן? הדוגמה הכי קלאסית, הכי פשוטה. ילד לא מצליח בלימודים. לפעמים יש לו בעיה שסוג מסוים של קושי למידה. ולפעמים הילד סתם מזלזל, סתם עצלן, סתם מחפש חיים קלים, לא מספיק לוקח את הנושא ברצינות. זאת אומרת, יש לי מצב שהילד לא לוקח את הנושא ברצינות, ויש לי מצב שילד יש לו באמת בעיה. הבעיה הכי מודרנית היום זה להגיד, יש לכם בעיה של קשב וריכוז, HDAD, והילד צריך רטלין. זה הולך גם על בעיות של לימודים וגם על בעיות של התנהגות, והרבה פעמים לוקחים את הילד לאבחון, ובאבחון יוצא שזה נכון, שילד צריך רטלין. ילד מקבל רטלין, ורטלין לא עוזר לו כלום. זו תופעה שקיימת בהרבה מאוד מקרים, שילד, יש טענות, בודקים אותו, מאשרים שהוא צריך, הרבה פעמים בודקים אומרים שהוא לא צריך, אבל אני מדבר על המקרים שאומרים שהילד צריך רטלין, הילד קיבל רטלין, ולא יצא מזה שום דבר. זה לא עזר בשום דבר. ופה אני רוצה לנגוע בנקודה שלא כולם, לא כל בעלי מקצוע אולי יסכימו איתה, אבל אני מניסיון שלי כמעט בטוח שהיא נכונה לגמרי. אותם תסמונות, אותם בעיות שיש לילד שצריך רטלין, הרבה פעמים ילד יש לו את אותם בעיות בגלל קושי של בעיות רגשיות. הרבה פעמים ילד שיש לו בעיות רגשיות, הוא יש לו קושי של קשב וריכוז, יש לו קושי של לשבת בשקט בשיעור ולהקשיב. זאת אומרת, כל הסימנים האלה שילד לא מסוגל להקשיב, לא מסוגל להיות בשקט, לא מסוגל להתנהג נורמלי, כל הסימנים האלה הרבה פעמים באים לא בגלל בעיה אובייקטיבית של איזשהו בעיה בגוף, איזשהו במוח, כי בעצם רטלין בא לענות על חוסר של חומר במוח. רטלין זה ילד שיש לו חוסר איזון בחומרים בתוך המוח, זה בעצם התופעה של רטלין. אז יש הרבה פעמים שהבעיה היא בכלל לא פיזיולוגית. זאת אומרת שבאמת רטלין לא יכול לעזור, כי לא חסר לו שום חומר במוח. הבעיה היא בכלל לא פיזיולוגית, הבעיה היא בעיה רגשית. אנחנו תמיד רגילים שבעיות רגשיות הן רק סביב נושא אחד. כן אוהבים אותי או לא אוהבים אותי. זה אנחנו רגילים, ובאמת ברוב המקרים זה המרכז של הבעיות הרגשיות בגיל הצעיר. זאת אומרת, ילד בשנים הראשונות של החיים, המרכז הכובד, הדבר הכי חשוב בתחום הרגשי שלו, זה באמת השאלה אם הילד מרגיש שאוהבים אותו או לא אוהבים אותו. השאלה הזאת היא כן אוהבים אותי, לא אוהבים אותי, היא מרכז הכובד בגיל צעיר. בגיל ההתבגרות, הבעיות הרגשיות משתנות לשתי נושאים אחרים לגמרי. בגיל ההתבגרות, בעיות רגשיות הן, בעיה אחת היא זהות עצמית, ובעיה שנייה היא דימוי עצמי. זאת אומרת, זהות עצמית זה שאלה מי אני ומה אני, דימוי עצמי, אני שווה, אני לא שווה. אני חכם, אני טיפש. אני מוצלח, אני לא מוצלח. השאלה של הדימוי, אני מוכשר, אני לא מוכשר. מתערבב גם, השאלה של הזהות העצמית והדימוי העצמי, מתערבבים מאוד אחד עם השני, אבל שתי הנושאים האלה, בגיל היותר מבוגר, הם מרכז הכובד, הם העיקר במערכת הרגשית של הילד. הרבה יותר מכל שאלה אחרת. מה שהכי חשוב להם, זה יותר הדברים האלה מאשר דברים אחרים. ופה אנחנו הרבה פעמים לא מזהים נכון, לא מזהים נכון את הבעיות של הילד. יש לילד שתי קשיים ראשיים, שתי בעיות מרכזיות. בעיה אחת זה היחס של הבית, איך מתייחסים אליו בבית, ובעיה שנייה זה היחס של החברה במקום הלימודים, איפה שהוא לומד. זאת אומרת, יש לנו בעיה מה היחס החברתי במקום הלימודים איפה שילד לומד, ויש לנו בעיה מה היחס בבית. אני אתחיל עם מקום הלימודים, שזה יותר בעיה ממה שאנחנו חושבים. ניקח ילד טוב, ילד טוב, אבל שקט, שקט, אין לו לא יותר מדי, אין לו מרפקים, מה שנקרא. ילד טוב ושקט. לפעמים יש בכיתה ילד סדיסט, ילד רשע, שהוא תופס קורבן של שניים, שלושה ילדים, צוחק עליהם, מציק להם, יורד לחיים, בלי שום סיבה אמיתית. לא מתוך איזה טעות שהילד הזה עשה, או התנהגות לא נכונה שהילד הזה התנהג, אלא זה רשע לשם רשע. סדיסט, יש אנשים רעים שנהנים לראות את השני סובל. יש דבר כזה. יש אנשים רעים, ואצל ילדים זה עוד יותר חזק, זה בעצם הגדלה שמה שכתוב ברמב״ם, מתכבד בקלון חברו. על ידי שאני משפיל את השני, אני נהפך להיות שווה יותר. אני עולה בזה שאני אומר שהוא, אני משפיל אותו בכל מיני שטחים. אני משפיל אותו באיך הוא מתלבש, אין לך בגדים יפים או יש לך בגדים יפים. אני משפיל אותו מה אבא שלך, מה לא אבא שלך, מה דודה שלך, מה אמא שלך, מה הבית שלך, מה זה שלך, מה הכלכלי שלך, המצב שלך, זה. אני מתחת לאדמה, אני יוצא דברים. אני משפיל אותו איך הוא מבין דברים, איך הוא לא מבין דברים, איך הציונים שלו, איך הציגים שלו בלימודים. כל מיני דברים. מתחת לאדמה אני אמצא איך לצחוק עליו. פעם אני אגיד שהוא שמן, ופעם אני אגיד שהוא נמוך, ופעם אני אגיד שהוא ככה, ופעם אני אגיד שהוא ככה. לא משנה מה אני אומר עליו. אבל הצד השווה שבהם, שיש תופעה של התעללות רגשית מאוד מאוד קשה בתוך כיתה, בתוך חברה, כשהבסיס להתעללות הזאת הוא איזשהו סדיזם, איזשהו ילד רשע, לפעמים זה יותר מילד אחד, שהוא כאילו מוצא את מקומו בחברה, הוא מוצא את ההצלחה שלו בחברה, על ידי שהוא פוגע ומשפיל אחרים. וכשילד כזה הופך להיות קורבן של דבר כזה, לא תמיד יש לו כוח להתגונן. לא תמיד יש לו כוח להתגונן בפני דבר כזה. אני לא מדבר על כוח להחזיר לו או לריב איתו, אלא אפילו כוח להתלונן אצל ההורים שלו, או אפילו כוח להתלונן אצל הרבה שלו. זאת אומרת, לפעמים ילד סובל, ואין לו אפילו כוח לגשת ולהתלונן, עד כדי כך. למה? כי הוא לא בטוח אם זה לא לגמרי נכון מה שאומרים עליו. זאת אומרת, הוא לא יודע להגדיר לעצמו, אין לו מספיק ביטחון עצמי, אין לו מספיק הרגשה, והוא גם רואה שכולם צוחקים, וכולם כאילו מסכימים עם ההוא על מה שהוא עושה לי ועל מה שהוא צוחק עליי, והוא מתחיל להאמין שכל מה שהוא אומר עליי זה נכון. אני באמת כזה, אני באמת סוג ב', אני באמת לא שווה. אלה הם בעיות רגשיות מאוד מאוד קשות, שבאות על רקע של דבר שלילד אין בו שום גרם של אשמה. הייתי קורא לזה חוסר מזל שהוא נפל לתוך חברה שבה היה כמה בחורים מקולקלים או לא טובים, שהם תפסו אותו כקורבן של התעללות, והילד הזה מאוד מאוד עלול לצאת כל החיים פגוע בנפשו, פגוע רגשית, עם הרגשה של הסוג ב' הזה, עם הרגשה של הילד הלא שווה. וזה יכול להיות בחיידר, זה יכול להיות בישיבה, יכול להיות בכל מיני שלבים בחיים שילד עובר מין טראומה של דבר כזה. פחות קיצוני זה ילד שלא נקלט חברתית בכיתה, בחברה שהוא נמצא, בגלל שהמבנה החברתי, האופי של החברה, לא מתאים לאישיות שלו. אני אתן דוגמה יותר מישיבות, פחות מחיידרים, כי בישיבות זה יותר מחודד, יותר חזק. יש ילד שהוא בחור, הייתי קורא לזה לא ילד, בן 14-15 בישיבה קטנה, שהוא בוגר בנפשו. זאת אומרת, הוא בוגר, הוא מבחינה רגשית הוא בוגר. החברה בכיתה שהוא חי, או בישיבה שהוא לומד, החברה היא מאוד ילדותית. זאת אומרת, יש ישיבות מסוימות, וההורים כשהולכים לחפש ישיבה לבן שלהם, 90% מההורים מבררים על הישיבה אם היא טובה או לא טובה. את הפרט הזה כמעט אף אחד לא מברר, וזה פרט מאוד קריטי. האם הישיבה הזאת שאני הולך לשלוח את הבן שלי היא ילדותית באופי או לא ילדותית באופי? זה מבנה של ישיבה בדרך כלל. לעתים זה מבנה של שיעור, אבל רוב המקרים זה מבנה של ישיבה שלמה. יש ישיבות שיש להן אופי מאוד מאוד ילדותי, ויש לזה מחיר ויש לזה השלכות לכל הכיוונים. ויש ישיבות שהאופי של הישיבה הוא הרבה יותר בוגר. עכשיו, בשני המקרים אנחנו נראה בעיות. זאת אומרת, ילד שבא לישיבה שהיא באופי שלה יותר בוגרת, והוא באופי שלו ילדותי, הוא יסבול שמה, הוא יסבול בחברה. הם יסתכלו עליו בתור תינוק, הם יסתכלו עליו בתור בעיה. וכן להפך, ילד שהוא בוגר והוא בא לישיבה שהיא יותר ילדותית, הוא גם יסבול בחברה. הוא גם ירגיש שמה לא טוב. הוא לא יהיה מסוגל להשתלב, והחברה לא תסתכל עליו בעין יפה, כי הוא לא יהיה מסוגל להשתלב בחברה, הוא לא יהיה מסוגל לצחוק על מה שמצחיק אותם, להתעניין במה שמעניין אותם. זאת אומרת, הוא הרבה יותר בוגר, הוא כבר לא חי את כל השטויות ואת כל הרמה הנמוכה שהם נמצאים בה בגלל הילדותיות שלהם. זה נושא מאוד מאוד בעייתי, שרוב ההורים לא מודעים אליו בכלל. גם בחיידרים, כן, לא, זנב לאריות זה הכוונה שאם אתה ברמה לימודית לא מספיק גבוהה ויש לך ברירה ללכת ללמוד במקום שהוא ברמה נמוכה ולהיחשב הראשון בכיתה או ללמוד מקום שהרמה גבוהה ולהיחשב האחרון בכיתה. אז עדיף שתלך במקום רמה גבוהה ותהיה האחרון בכיתה, זנב לעריות ולא ראש לשואלים. אני לא מדבר על לימודית. לימודית, גם ילד שהוא מאוד ילדותי, הוא יכול להיות מוכשר לימודית ולהצליח. זה לא קשור. בכלל לא קשור לרמה הלימודית. אני מדבר על בעיות התנהגותיות. אני מדבר על איך אומרים? מה מצחיק אותך? מה מצחיק אותך? אם אני בטעות כשלבשתי את החליפה לא הורדתי את הצווארון טוב וקצת הצווארון שלי פה למעלה, האם זו סיבה לצחוק שעה שלמה או לא? הטיפוסים הילדותיים, כן, זה מעסיק אותם, יכול להעסיק אותם שעה שלמה וזה בסדר, זה כבר פרנסה. הטיפוסים היותר בוגרים, זה ברוב המקרים זה לא יצחיק אותם בכלל, אבל במקרה מסוים יצחיק אותם לשתי דקות, אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת, הילדותיים הם תופסים כל מיני דברים קטנים ושטותיים והופכים את זה למרכז החיים ומרכז ההוויה, ואז אתה ילד בא לכיתה ומתחילים להגיד לו אתה לובש חולצה של פעם, היו כבר לא לובשים כאלה חולצות, קנו לך חולצה ב-20 שקל. ההתעללות הזאת, למה לך יש חולצה של 20 שקל שאף אחד כבר לא לובש היום כאלה חולצות, זה בא ממקום ילדותי, זה היה ממקום מאוד מאוד ילדותי, והילד מרגיש שאני סוג ב', אני סוג ב', כי הוא לא מבין את השיח החברתי, הוא לא מוצא את מקומו שם. הוא לא מרגיש שאני מבוגר והם ילדים, לפעמים כן, אבל ברוב המקרים לא. ברוב המקרים לא. עכשיו, אסור לדבר ככה, אולי, אני לא יודע, אבל ברוב המקרים, אולי, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, אבל אני יכול זאת להגיד כי זה חשוב. ברוב המקרים, כמה שהמוסד יותר פרום, כך הוא גם יותר ילדותי. זאת אומרת, אני לא יודע למה, אבל זה ככה. זה ככה. ככל שהחיידרים והישיבות הם יותר צדיקים, הם גם יותר ילדותיים. זה לא שייך למודרני ולא מודרני, אני חושב, אלא אני חושב שזה שייך לסגירות ואינטליגנציה. זאת אומרת, אני חושב שילד שבדרך כלל חלק מהבתים האלה הם סוגרים את הילדים, הם לא מפתחים את האינטליגנציה שלהם, הם לא נותנים לילדים לדעת את מה שלא חייבים מבחינת הלימוד של המסגרת. כן, השאלה, ילד שהאינטליגנציה שלו נמוכה, אז עולם המושגים שלו לא מתפתח נכון, והוא גדל בצורה ילדותית. לא, זה בוא נגיד ככה, כשהאינטליגנציה של אדם יותר מפותחת, יש בזה משהו מבגר. זאת אומרת, ככל שהאינטליגנציה של אדם היא יותר גבוהה, ככה הוא יותר, יש בזה משהו, איך אומרים? כשילד קטן שהוא רואה טלוויזיה, אני זוכר מהזמן שלי שהתחיל רק הטלוויזיה, כשאני הייתי ילד עוד לא היה בכלל טלוויזיה, אחר כך התחיל משהו, אז היו קוראים לזה רדיו עם חלון. כן? או אפילו הרדיו, אני זוכר שהיינו שואלים את ההורים אם יש איזה בן אדם שמתחבא בתוך הרדיו ומדבר, כי איך זה מדבר? עכשיו, אם אני נשאר עם אני לא יודע אם אני נשאר עם ההבנה שיש בן אדם בתוך הרדיו שמדבר, אבל אני נשאר עם החוסר הבנה איך משהו מדבר כשאין שום בן אדם שם. איך זה קורה? היום זה כבר, היום זה כבר פחות בעיה, כי היום יש טלפון וזה וזה, הכל, אבל אני זוכר כשאני הייתי ילד, לא היה טלפון לאף אחד כמעט, ולא היה זה, הכל היה, זה, אז הרדיו היה, היה מפילי הבריאה, לראות קופסה בבית שמדברת. כל מיני דברים, כשילד הוא מאוד לא אינטליגנטי, כשילד לא מבין דברים, כשילד לא מתפתח, הסקרנות שלו סגורה, אני לא פיתחתי לו את הסקרנות, לא פיתחתי לו את ההבנה של דברים, אז גם המערכת הרגשית שלו נשארת ילדותית. כולם היו מה?
ילדותיים.
למה? לא היה השכלה, אבל היה אינטליגנציה. מה הפירוש? תראה, סטייפלר, דוגמה, שהיה גדול הדור. סטייפלר היה גדול הדור. הוא גדל באיזו עיירה ברוסיה ששם לא היה כלום. לא היה אפילו חשמל. כשהיה ילד, לא היה שם חשמל, לא היה מים, היה בערות בחצר עם מרתף. כמובן שלא היה פריג'ידר, היה את המרתף, את הזה. זה. הוא היה אדם אינטליגנטי בצורה לא רגילה. הוא היה צייר, אנשים לא יודעים את זה. הוא היה אפילו צייר, היה מצייר בשמן. והוא יצא גדול הדור. והוא גדל איפה? במה? החזון איש. היה אדם אינטליגנטי, החזון איש לא פתח שום ספר חוץ מגמרא וחוץ מראשונים וספרי קודש. החזון איש לא היה לו שום השכלה, הוא מעולם לא הסתכל בספרי השכלה, יום אחד בחייו הוא לא הסתכל בספרי השכלה. יש לי לאשתי בן דוד, יהודי ספק שומר שבת, ספק לא שומר שבת, יהודי ברמה מאוד מאוד נמוכה מבחינה דתית. הוא סיפר לי, משיח לפי תומוי, ממש, הוא לא חסיד של החזון איש, לא כלום. הוא סיפר לי שהוא היה ילומן, הוא עבד בבורסה של הילומים, היה ילומן. אז הוא סיפר לי שבא אליו יהודי חרדי, גם כן מהבורסה, ילומן אחר, ואמר לו, אני עושה ברית בתל אביב מחר, אם אתה מוכן עם האוטו שלך להביא את החזון איש שיהיה סנדק. הוא אומר, כן, אני הסכמתי. מי אז היה אוטו, לאף אחד לא היה אוטו. אז הוא בא עם האוטו לבני ברק ומגיע שם על הבית של החזון איש, אומר, הייתי יהודי זקן עם איזה כובע ישן, עם משקפיים, הייתי בטוח שזה מקבץ נדבות שבא לבקש תרומה מהחזון איש. עכשיו אומרים לי, זה החזון איש, טוב. אז הוא אומר לו, אני, שלחו אותי לקחת אותך לברית, להיות צנדק. הוא אומר, בסדר. ואז הוא בא, נכנס אליו לאוטו, והוא לוקח אותו לתל אביב, לאיזה בית כנסת, שם צריך להיות הברית, ובבית כנסת שם הם הגיעו חצי שעה לפני הזמן, היה טעות. הברית היה צריך להיות חצי שעה יותר מאוחר, הם באו חצי שעה לפני הזמן. ואני מבין שנכנסו, אני הבנתי שנכנסו נשים שם גם, והחזון איש לא היה לו נוח לשבת שם בבית כנסת, אפשר היה נשים וזה, אז הוא שאל אותו, האם אני יכול את החצי שעה לחכות באוטו שלך? אז אמר לו, כן. אז הוא נכנס לאוטו שלו. והוא מסכן, יהודי שלא מבין, אז הוא אומר, ריחמתי על החזון איש שלא יהיה לו משעמם, אז באתי לשבת איתו באוטו. הוא פחד שהחזון איש יהיה לו משעמם. אז הוא אומר, ריחמתי עליו שלא יהיה לו משעמם, אז באתי לשבת איתו באוטו. אפילו שלי היה יותר מעניין לשבת שם עם החברים שלי. בקיצור, החזון איש בא בן אדם שעשה לו חסד ולקח אותו עם האוטו, ובא לשבת איתו, אז הוא כבר לא יכול ללמוד, הוא כבר צריך לדבר איתו. מה הוא ידבר איתו? מה יש לו חזון ידבר עם ידי כזה? אז הוא שאל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אמר לו, אני ילומן. אני בבורסה, אני ילומן. אתה ילומן? אתה יודע איך נוצר יעלום בתוך האדמה? אז הוא אומר לו, לא. אז הוא אומר, אני אסביר לך. וישב איתו חצי שעה והסביר לו איך כל מיני אטומים של פחם מצטברים בצורה מסוימת, עד שנוצר היעלום בתוך ה... הנה, אני מספר לך סיפור אורגינל מאדם לא חסיד של החזון איש ולא לא כלום. זה, אינטליגנציה תמיד היה, זה לא נכון. לא היה השכלה. לא היה לימוד. מאיפה לקחו מה? התכונה של אדם נורמלי, התכונה של אדם נורמלי, זה שיש לו סקרנות שהוא נולד איתה. כל הלמידה היא תוצאה של סקרנות. הסקרנות מולידה את הרצון להבין ולדעת כל דבר. והרצון להבין ולדעת כל דבר, זה בעצם מפתח אינטליגנציה. זה בעצם מפתח את האינטליגנציה של אדם. אנחנו המון דברים יודעים שבשום מסגרת לא למדנו אותם. זאת אומרת, יש המון דברים שאנחנו יודעים מה קורה ואיך קורה, לא למדנו את זה בשום מסגרת. אבל הסקרנות, הרצון לדעת, מוליך את הבן אדם לאינטליגנציה. רוב גדולי ישראל... אינטליגנציה רגשית, אינטליגנציה רגשית זה תואר חדש שירד לעולם ב-10-15 שנים האחרונות, אבל אינטליגנציה רגשית זה, הייתי קורא לזה יותר תכונה מאשר אינטליגנציה. אינטליגנציה רגשית זה לא אינטליגנציה, זה תכונה. זה היכולת לקרוא את השני, לקרוא את הרגשות של השני, לקרוא מה. זה לא אינטליגנציה במילה האמיתית של המילה אינטליגנציה. זה השתמשו בהשאלה עם התואר הזה, אינטליגנציה רגשית, זה לא אינטליגנציה. אבל אינטליגנציה רגילה היא תוצאה של סקרנות. אדם הוא סקרן. ובגלל שאדם הוא סקרן, אז הוא אוהב לדעת כל מיני דברים, והוא אוהב לדעת למה. ילד אינטליגנטי, הוא רואה שעון בבית, היום כבר לא, כי היום השעונים זה מנוע חשמלי עם בטריה. אבל בזמננו, שאנחנו היינו ילדים, השעון זה היה גלגלי שיניים עם קפיצים. אנחנו רצינו לדעת איך שעון עובד, היינו מפרקים אותו. היינו רוצים לדעת איך מנעול עובד. היינו מפרקים את המנעול בשביל ללמוד להבין איך הוא עובד. זה לא היה משהו שלמדנו בבית ספר. איך עובד מנעול, איך עובד שעון, איך עובד... זה אינטליגנציה. זה אינטליגנציה בכל דבר. אדם יש לו את התכונה הזאת. עכשיו, יש אנשים שהם חונקים את האינטליגנציה של הילדים. הם חושבים שאם כדי שהילד שלי יהיה מאוד מאוד צדיק, כדאי שהוא לא יהיה אינטליגנטי. זה טעות. זה טעות, זה לא גישה נכונה.
אם הם רוצים לשלוח אותו לישיבה פרומרית, לא מתאים אם הוא יהיה יותר מהשאר.
לא ראיתי שיצא נזקים מזה. לא ראיתי. לא ראיתי שילד שבא לישיבות כאלה היה לו נזק. אבל אני רק אומר, יש, צריך מודעות לנושא של לאיזה חברה הילד נכנס. גם בחיידר, גם בישיבות זה יותר קיצוני, בחיידר, אבל גם בחיידרים. אנחנו צריכים מודעות. ילד שמן. ככל שהחברה יותר ילדותית, הוא יהיה יותר קורבן של לעג וצחוק. על מה? על מה? על דבר שאין לו עליו שום שליטה ושום בעלות. הוא לא שולט, הוא לא בעל הבית, על השאלה אם הוא שמן או רזה, הילד יהיה קורבן. ולפעמים אני הופך את הילד לבעיה לכל החיים, בגלל שצחקו עליו על משהו שהוא בכלל לא כלום. ילד יותר גבוה, יותר נמוך, שמן, רזה, ככה, ככה, כל מיני דברים קטנים, טיפשיים. בחברה שהיא יותר ילדותית, הילד הזה יהיה קורבן. הילד הזה יהיה קורבן, זה לא דברים פשוטים. ילד שהוא חריג מבחינת המוצא שלו. אני שולח ילד לכיתה שכולם ספרדים, הוא אשכנזי יחידי. הוא יסבול שם. אני מדבר מבחינה רגשית כרגע, אני לא מדבר על כיוון חינוכי ודברים מהסוג הזה. התעללו בו, יצחקו עליו, הוא יסבול. הוא ירגיש שהוא סוג ב'. יש בעיות במראה החיצוני, יש בעיות ברקע של בית, יש בעיות ברקע של מוצא. יש כל מיני בעיות אצל ילד שאנחנו צריכים לקחת אותם בחשבון שהם בסיס לבעיות רגשיות. בעיות רגשיות שנוגעות לא לשאלה אם אוהבים אותי או לא אוהבים אותי, אלא יותר נוגעות למה שנקרא דימוי עצמי. זאת אומרת, הילד מקבל דימוי עצמי שלילי, הוא מקבל הרגשה שהוא ילד שלא שווה. אני מקבל הרגשה שהוא ילד שהוא לא שווה, וזה מייצר בעיות של קשב וריכוז. ברגע שילד חי עם דימוי עצמי שלילי, הוא נכנס לבעיות של קשב וריכוז. ילד שמאבד את הביטחון העצמי. למה? אני זוכר סיפור, בחור מישיבה מסוימת, ישיבה קטנה, בחור גמר ישיבה קטנה מסוימת, ואני אדבר לכם סיפור מלפני 20 שנה אחורה. והלך פוניביץ', אז פוניביץ' היה רק ישיבה אחת, היה מסגרת אחת, זה היה ישיבה מאוד חזקה, מאוד טובה, מאוד מבוקשת, הוא היה בחור מוכשר, הלך פוניביץ'. הוא היה יחידי, מהישיבה שלו, הוא היחידי שהגיע לפוניביץ'. היה שם בשיעור קבוצה של 24 בחורים שהגיעו כקבוצה מהישיבה הקטנה של פוניביץ'. זאת אומרת, היה קבוצה של 24 בחורים חזקים, טובים, שבאו והוא היחידי מהקבוצה שלו. היה שיעור, ביום השני, של הזמן, היה שיעור. באמצע השיעור הוא שאל שאלה מאוד חזקה, שהמגיד שיעור ממש התפעל. אותו בחור. על המקום, ה-24 חבר'ה האלה עשו התחילו לצחוק עליו. כאילו, הנה הגאון שבא לשאול שאלות. לא היה מקובל עליהם שאתה הבת החדש פה, אנחנו קבוצה מגובשת, אתה פתאום תבלוט. תוך חודש הבחור הזה התרסק. היה חייב לעזוב את הישיבה. למרות שהיה בחור טוב ומוכשר בלי שום בעיה. סוג של קנאה מסוימת, סוג של התנשאות מסוימת, חיסל את הבחור הזה. מה היה? לא, לא, יש פה מנהיגות של שניים, שלושה חבר'ה שעושים את זה, אז זה מספיק. זה מספיק כי כל הקבוצה נסחפת, ודאי. תמיד זה ככה. בכל מקום שתלך, גם כשיש הפגנה, יש חמישה אנשים שעושים רעש, וזה נקרא 500 איש צעקו וקיללו. בכל מקום זה, אבל מבחינת ה... אבל זה משקפיים שלנו כאנשים מבוגרים. אני זוכר לא פעם, יושבים בישיבות, בצוות של ישיבה, יושבים לדון על משהו, אז קם אחד מהצוות אומר, הבחורים בישיבה אומרים שזה כך וכך. אז הייתי צעיר, והייתי שומע, הבחורים אומרים ככה וכך, הייתי נבהל. אם בחורים אומרים ככה, אז... אחר כך התבגרתי קצת, אז הייתי שואל את זה שאומר, הבחורים אומרים כך וכך, תגיד לי שמות מי הבחורים שאמרו לך כך וכך. מתברר שיש לו סך הכל שתי שמות מתוך 150 בחורים בישיבה. אז הוא בא ואומר לך, הבחורים אומרים ככה וככה. מי זה הבחורים? שתי שמות. ומה השניים האלה הם כאלה גדול לידור? אז שני הבחורים אומרו משהו, אז מה קרה? אבל כשאתה שומע, הבחורים אומרים, דעת הקהל, הם יש מודה. היום יש מודה שאנשים משלמים כסף לאנשים שיהיו טוקבקים באינטרנט, שאם אני רוצה להעביר איזה מלחמה נגד מישהו, אני משלם ל-100 איש, תכתבו 300 טוקבקים באינטרנט נגד הבן אדם הזה. זה עובד. כי מה אתה אומר? תראה, כולם מדברים נגדך, כל דעת הקהל נגדך, תראה כמה טוקבקים יש נגדך באינטרנט. הכל שקר. מתברר שכל ה-300 טוקבקים שיש לבן אדם, מסכן, זה אדם אחד עשה את זה, הוא רק שילם כסף ל-300. עכשיו, אז גם אנשים מבוגרים נופלים בפח הזה. הם לא... הקל וחומר ילדים. כשאתה לוקח ילד, הוא לא עומד בזה. כשאומרים לו, כל הכיתה נגדך. כל הכיתה צוחקת עליך. הילד לא עומד בזה. ואז הילד נכנס לבעיות רגשיות. בכלל צריך לדעת. קנאה עובדת לשני הכיוונים. קנאה עובדת לכיוון של התעללות חברתית, מקנים בילד, מתעללים בו. קנאה גם עובדת שילד שמרגיש שהוא מקנה באחרים, הוא נסגר לימודית, הוא לא מסוגל ללמוד, הוא לא קולט את החומר, הוא לא מבין מה שמלמדים, הכל נסגר אצלו והוא לא מצליח בלימודים. והוא פתאום נהיה תלמיד גרוע שלא יודע כלום. הוא באמת לא יודע כלום. זה לא שנדמה לו שהוא לא יודע כלום, הוא באמת לא יודע כלום. למרות שהוא בחור מאוד מאוד מוכשר. כי הוא נפל לתוך איזה נישה של קושי, של קנאה, של קושי חברתי. ואז יגידו לך, תן לו רטלין, כי הילד לא מתחבר לשיעור. ואתה כבר נותן לו את הרטלין, וזה לא עושה שום דבר. כי בעצם הזיהוי לא היה נכון. הזיהוי לא נכון. יש המון בעיות של קשב וריכוז על רקע רגשי. וכשהרקע הוא רגשי, לא יעזור שום טיפול תרופתי. פשוט לא יעזור. עכשיו, ברוב המקרים, אנחנו לא יודעים את זה ולא מזהים את זה. למה? בגלל שאנחנו לא, הילד לא מספר גם להורים, הוא לא מספר להם את הקושי, הוא לא מספר את הבעיות, וגם אם הוא מספר, אנחנו נותנים לו עצה קטנה למשהו אחד קטן, ובזה אנחנו גמרנו איתו. אנחנו לא חודרים לתוך ההבנה של מה קורה פה בכיתה, מה קורה בחברה שאתה חי בה. ואנחנו נותנים לילד כלים איך להתמודד עם הקושי החברתי הזה. היה לי סיפור עם ילד בכיתה זין, בחיידר. ילד בחיידר בכיתה זין, הוא היה שמן. ושני ילדים סדיסטים התחילו עם השמן, המשיכו עם דברים אחרים, היו צוחקים עליו כל יום בצורה נוראה. והילד נפל רגשית ולימודית, והוא הפך להיות בעיה מכל הכיוונים. ואני אמרתי לילד, תשמע, אני יכול לצחוק עליך רק אם אתה נעלב שצחקתי עליך. אם אני מעליב אותך כשצחקתי עליך, אני יכול לצחוק עליך. אם אתה לא נעלב שצחקתי עליך, אני לא יכול לצחוק עליך. תנסה, כל פעם שהילד הזה צוחק עליך, תצחק יחד איתו. כאילו הבדיחה שאמר עליך מצחיקה גם אותך. מסתכל עליי ככה, אמרתי לו, תנסה את זה. כשמישהו צוחק עליך, תצחק יחד איתו. כשמישהו אומר לך משהו שאתה לא בסדר, תגיד לו, אתה באמת צודק, אני באמת לא בסדר. טוב שאמרת לי. טוב שאמרת לי. תוך שבועיים הסיפור הזה נגמר, אף אחד לא צחק עליו. אני יכול להעליב אותך רק אם אתה נעלב, אם אתה לא נעלב, אני לא יכול להעליב אותך. אני יכול לצחוק עליך רק אם אתה נפגע, אם אתה לא נפגע, אני לא יכול לצחוק עליך. וכשילד לומד, כשמישהו צוחק עליך, קודם כל הבעיה לא אצלך, הבעיה אצלו. קודם כל, לתת לילד את ההבנה. תראה, הוא צוחק עליך כי לא יש בעיות נפשיות, כי הוא מושחת במידות, כי הוא משהו לא בסדר, לא אתה. אתה רק הקורבן. אתה הקורבן. ילד לא, אין לו את כוחות הנפש להבין את זה, את הגבול בין קורבן לאמת. ברוב המקרים, כשאני צוחק על ילד, הוא לא חושב שהוא קורבן, הוא חושב שזה אמת. הוא לא חושב שהוא מושחת ואני קורבן, הוא חושב, אני באמת בעיה. עכשיו, כשאני פותח לו את הדברים, כשאני מזהה לו את הדברים, כשאני מסביר לו שזה דרכו של עולם, שיש אנשים כאלה ויש אנשים כאלה ויש אנשים מושחתים ויש גנבים ויש ישרים ויש ככה ויש ככה, ואז אני נותן לו את הכלים איך אנחנו מחסלים את התופעה הזאת. איך אתה מתמודד עם כזה ילד? אז פעם ההצעה זה כשהוא צוחק עליך תצחק יחד איתו, כשהוא אומר לך משהו תגיד לו שמה שאמרת זה נכון, תודה רבה שאמרת לי. ולפעמים הכיוון הוא הפוך. לפעמים הכיוון, קח את הילד הזה, תהפוך אותו לאוויר. כל פעם שהוא מדבר איתך, לא ראית אותו, לא שמעת אותו. כל פעם שהוא צוחק עליך לא, לא, לא ראית ולא שמעת. יש מקרים מכיוון הזה, יש מקרים מכיוון הזה, אבל ודאי שיש שיטה, שאני לוקח ילד, אני הופך אותו לאוויר, אני גמרתי איתו. הוא לא יכול לעשות לי כלום. לא יכול לעשות לי שום דבר. ואז מה יקרה עם הילד הזה? הוא יחפש קורבן אחר, זה הכל. הילדים האלה הם רעים, הם לא יכולים לחיות בלי, בלי התעסוקה הזאת. אבל פשוט יחליף את הקורבן למישהו אחר.
יש עושה, יש עושה, יש עושה,
הפתרון הוא כן כוחני, אם הרבי היה נכנס לכזה סיפור, אז הוא כן יכול לפתור, אבל אתה בתור אבא, מה אתה תעשה? איפה הכוחני שלך?
אני לא יכול לתפוס אותו בבינה שחורה ו...
מה?
לא יכול לתפוס את ילד בבינה שחורה ולהגיד...
לא, וגם אתה יכול, הוא יתנקם אחר כך בבן שלך. זאת אומרת, אתה בבעיה, אין לך... אתה לא אוטוריטה, אתה לא סמכות לגביו. אתה בבעיה, אתה לא יכול להתמודד, אתה יכול להתמודד עם זה. אם אתה רבי בכיתה, אתה יכול להתמודד עם זה, לחסל את הילד הזה. אבל אם אתה אבא לילד שלך, והילד שלך סובל ממישהו, אתה צריך ללמד את הילד שלך איך הוא שורד, איך הוא חי מול כזה סיפור. מה? מה אמרת? מה זה נקרא רבי צדיק?
רבי סטיסט.
כן, בטח שיש.
אז מה לעשות?
רבי סטיסט זה בעיה לא פשוטה. מה?
זה בעיה של רבי.
לא, זה בעיה... כן, א' צריך ללמד את הילד, וזה בעיה. אם אני מלמד את הילד שהרבי סטיסט, אז הילד כבר לא יכול ללמוד אצלו. אז הרסתי את ה... אני חושב שברבי סדיסט צריך לארגן הורים ולפלוט להנהלה ולהכריח אותם להוציא אותו. זאת אומרת, לדעתי אין פתרון לבעיה של רבי סדיסט חוץ מלגרום שיוציאו אותו. לא לאפשר לו להמשיך להיכנס לכיתה. זה הפתרון היחידי. כן, מאוד יכול להיות שהיה הוא אצל הרבי שלו סבל והוא מעביר את זה לדור הבא, ויכול להיות שיש לו בכלל בעיות אחרות לגמרי. יש רבי שיושב בכיתה וחושב, אני הייתי יכול להיות ראש ישיבה של הישיבה הכי טובה בארץ, ואני בסך הכל רבי. והוא כל כך מרוגז וכל כך כועס על כל העולם, למה אני בסך הכל רבי, למה העולם לא מבין שאני הייתי יכול להיות ראש ישיבה חשוב? ואת כל התסכול שלו הוא מוציא על הילדים. זה, 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 זה לא דברים פשוטים. זה לא, זה, אתה רואה את זה, אתה רואה אנשים לפעמים, אשר שם ירחם. אבל זה בעיה, כי אני, להגיד לילד, תשמע, הרבי סדיסט, ואל תסתכל עליו, ואל תתייחס אליו, אז אני הפסדתי את כל השנה, ילד לא ילמד שנה שלמה, לא יכול לעשות לעצמי. לתת לרבי לרצוח את הילד, גם אני לא יכול. ובמפורש יש רבס שהם רוצחים. כל אדם שעובד בחינוך הוא הרב דסלר אמר פעם למה ראש ישיבס צריכים כל היום לנסוע לחוץ לארץ להביא כסף? למה הקדוש ברוך הוא לא שולח להם את הכסף לישיבה? יש אולי 5 ראש ישיבס בכל הארץ, בכל עולם הישיבות, יש אולי 5 ראש ישיבס שאף פעם לא נוסעים לחוץ לארץ. שהקדוש ברוך הוא שולח להם את כל הכסף לישיבה. אבל חוץ מ-4-5 ראש ישיבס כאלה שיש להם סייעת נשמיה מיוחדת, כל הראש ישיבס צריכים לנסוע לזה. אמר הרב דסלר, כל ראש ישיבה יש לו חשש, אולי הוא רצח איזה בחור. ואז הוא חייב גלות. אז הקדוש ברוך הוא מסדר לדין של רוצח, זה רוצח בשוגג, הוא אומר, זה לא מבייזין. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מסדר להם שירוצו מעיר לעיר, ממדינה למדינה לאסוף כסף, יקבלו את הגלות על מה שהם עשו. ככה הרב דסלר היה אומר. אבל זה ברור שזה ברור. הרב פינס למשל בתפרח, הוא מעולם לא הלך לאסוף כסף. הוא אף פעם לא הלך לאסוף כסף. הכסף בא לו, בא אליו לישיבה, הוא לא יצא מעולם. יש יהודי אחד שגר איתי בשכונה בסנהדריה, שהוא הוא נוסע לחוץ לארץ והוא אוסף כסף של הישיבה של טבחה, הרבה שנים. הוא סיפר לי שהיה איזה אדם מאוד מאוד עשיר שהוא רצה ממנו תרומה מאוד גדולה בשל הישיבה, והוא עשה חשבון שאם הוא יבוא לדבר עם הבן אדם לא יצא מזה כל כך הרבה כסף. הוא רצה שהבן אדם ידבר עם הרב פילץ, אז הוא כל הזמן לחץ עליו שיגיד לו מתי הוא יהיה בארץ באיזה בית מלון, והוא יביא את הרב פילץ לבית מלון איפה שהוא נמצא ויפגוש אותו. קיצור, הוא הסתובב איתו שלוש שנים סביב הסיפור הזה, עד שהוא מצא יום ותאריך, אמר לו ביום זה, בשעה 4 אחרי צהריים, במלון קינג דיוויד בירושלים, הוא יבוא, אני אדבר איתו. ואז הוא רץ מלא גיא ולרב פילץ, אומר לו, תשמע, אחרי שלוש שנים עבודה, השגתי לך, פגישה עם הבן אדם הזה, זה יכניס המון כסף לישיבה. תבוא תראה, יש לנו פגישה היום בשעה 4 אחרי צהריים. אומר לו, הרב פילץ, אתה יודע שאני בקיץ, אף פעם לא נכנס בתי מלון, כי בעיה של שמירת העיניים בתי מלון בקיץ זה לא פשוט. אז אומר לו, אתה יודע שאני בא, אומר לו, תשמע, אבל זה כאן מדובר כסף מאוד גדול לישיבה. אומר, זה לא משנה כסף גדול, כסף קטן, אני בקיץ לא נכנס בתי מלון. אומר לו, אני שלוש שנים עובד על הסיפור הזה, מה? אומר לו, יכול להיות, אבל אני לא נכנס. אומר לו, אתה מפסיד המון כסף. אומר, אני מצטער. אומר, גם לי יש בושות, שאני עם הבן אדם, לחצתי עליו וסידרתי והכל. מצטער, אני בקיץ לא נכנס בתי מלון. טוב, מה אני אעשה? נסעתי לבד לבית מלון. באתי לבן אדם, אמרתי, תשמע, אני אגיד לך את כל האמת, אני שלוש שנים עובד על הפגישה הזאת, ומה לא השקעתי, אבל דבר אחד שכחתי, לא היה לי בראש, שהרב פילץ הוא בקיץ לא נכנס בתי מלון, הוא אמר, הוא מוכן להפסיד את כל הכסף שלך, הוא בקיץ לא נכנס בתי מלון, אני באתי לבקש ממך סליחה. אומר לו, בן אדם שמוכן להפסיד את כל הכסף שלי בשביל לשמור שמירת העיניים, תזמין לי מונית, אני עכשיו נוסע עליו לישיבה, אני אתן לו את כל הכסף. וכך הווה, הוא לא הפסיד. הוא לא הפסיד שום דבר. הוא כל כך התפעל השיר הזה מהסיפור, הוא אומר, תזמין לי מונית, עכשיו אני נוסע אליו לטיפרח מיוחד, אני אתן לו את הכסף שם בישיבה. אבל זה בודדים. אבל באמת יש בעיה, אסור לדעת שיש בעיה עם הדברים האלה, זה לא פשוט, זה לא פשוט. אבל מה שאנחנו צריכים, מה שנוגע לנו למעשה, זה להיות עם אנטנות פתוחות, עם הרדאר פתוח. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזהות מתי הילדים אצלנו נמצאים במצוקה. וכשאנחנו מזהים שילדים נמצאים במצוקה, אנחנו חייבים להיכנס איתם לשיחה, בצורה עדינה, בצורה חכמה. לפעמים זה טוב לעשות דרך האבא, לפעמים זה טוב לעשות דרך האמא, לפעמים זה טוב לעשות דרך איזה האח או אחות. לא עם כל אחד ילד יכול להיפתח. ומראש לא להיות, לא לשמור על האגו שלנו, לא, אני אבדוק את זה, אני אכנס, אני אדע הכל. מראש לדעת שזה נושא עדין, זה נושא בעייתי, שילד יתחיל לספר מי צוחק עליו וכמה צוחקים עליו ומה הוא מרגיש עם זה. לא כל ילד נוח לו, לא כל ילד זה הכבוד שלו, זה דבר מסובך, דבר לא קל. היות והנושא הזה הוא בעייתי, הוא לא קל, אנחנו צריכים מראש לחשוב מי הכי מתאים מכל המעגל. זה יכול להיות, כמו שאמרתי, אבא, אמא, אח, אחות, לפעמים איזה בן דוד שהוא מאוד חבר טוב שלו, אני לא יודע, כל אחד ימצא את הצינור, את השיטה, איך להיכנס לתוך ילד ולשמוע ממנו את הקשיים החברתיים שהוא סובל מהם ולעזור לו לפתור את זה. הרבה פעמים כשאני פותר את הבעיות האלה, אני פותר לגמרי את המצב הלימודי של הילד. עוד נושא אחד קטן, לפעמים ילד מסתבך חברתית בגלל שהוא עקשן. עקשנות, התכונה של עקשנות לא כל כך הולך עם קשר חברתי. כשילד הוא עקשן, הוא לא מוכן לזוז ממה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה ומה שהוא חושב, הוא מסתבך חברתית. החברה לא אוהבת עקשנים. החברה לא אוהבת ילדים שהם עקשנים. עכשיו, כשילד הוא עקשן, הוא מתחיל להסתבך חברתית, נהיה לו בעיות. בישיבות, חוץ מהבעיות החברתיות, יש גם בעיה של חברותות. ילד עקשן, אף אחד לא רוצה ללמוד את החברותה. הוא מתעקש עכשיו, אנחנו לא נעבור לתוספות הבא, כי יש פה מילה אחת שאני לא הבנתי. החברות אומר לו, טוב, די, גמרנו, ישבנו לנו יותר מדי זמן. לא הבנת, כן, הבנת, הולכים לתוספות הבא. לא, הוא לא מוכן. הוא לא מוכן. זמן הבא אני מחליף חברותה, אני לא אמשיך איתך בצורה כזאת. אתה מתעקש איתי, מה כן לומדים, מה לא לומדים, כמה לומדים, על מה מתעכבים, על מה לא מתעכבים. זה מאוד מצוי הבעיות האלה בין חברותות. ואז ילד הוא עקשן, הוא מסתבך עם חברותות, מסתבך עם חברה, הוא נורא סובל. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שאם אני אגיד לו, אתה עקשן ובגלל זה אתה סובל, גם על זה הוא יהיה עקשן. זאת אומרת, הוא יהיה עקשן גם לא, גם לא, לא לקבל ממני את ההצעה, כי הם, זה אחד ה... וצריך לבוא אליהם בכלל מכיוון אחר לגמרי. צריך לבוא אליהם מכיוון, תהיה סוחר. לא להגיד לו, אתה עקשן ואל תתעקש, תגיד לו, תהיה סוחר. אתה צריך מסחרית לתפוס את החברותות בצורה נכונה, שיהיה להם חשק ללמוד איתך. אתה צריך מסחרית להתחבר לחברה, לתת להם הרגשה שאתה זורם איתם, שאתה הולך איתם, כאילו לבוא אליהם מהכיוון, לאתגר אותו, מהכיוון של מסחר, כאילו. זה מאתגר ילד. נגיד לו, אתה עקשן, לא יעזור, כי הוא ימשיך להיות עקשן. עקשנים בדרך כלל הם לא עוזבים את העקשנות שלהם, מאוד קשה. אבל אם אני לוקח את הדבר והולך איתו ממקום אחר, כל אדם שבאים אליו ממקום אחר, על המקום האחר אין לו התנגדות, אין לו את העקשנות הזאת, אין לו את הבעיה. ואז אני בא לומר, תשמע, זה לא מסחרי מה שאתה עושה. תעשה אחרת, זה הרבה יותר מסחרי, הרבה יותר מבחינת מסחר, יותר כדאי לך להראות לחברותה שאתה לומד בקצב שלו. אז יהיה לו יותר חשק ללמוד איתך, זה יותר מסחרי. לא, לא שאתה לא צודק, אתה צודק. אסור היה לעזוב את התוספות עד שלא הבנת הכל. אם אני אגיד לו, אתה לא צודק, לא יעזור לי. העקשנים אי אפשר ללכת איתם, אי אפשר לשבור לילד עקשנות בעצות. אני לא רוצה לו עצות לשבור את העקשנות, זה יותר חזק ממנו. אני פשוט מסיט את הנושא, אני הולך איתו לכיוון של מסחר, אני אומר לו, תשמע, כדאי לך ככה, כי ככה זה יותר, הרבה יותר מסחרי בשבילך. ואז דרך הכיוון המסחרי, אני יכול הרבה יותר להצליח עם הילד, ולהזיז אותו מהבעיה, ואז אני פותר לו לא רק את הבעיה הלימודית, אלא גם את הבעיה החברתית. מה אתה אומר? לא דווקא דרך כזאת, אני מתכוון משהו אחר, לבוא אליי מכיוון אחר. דברים שאין לו, אין לו את ה... לא באופן ישיר. לבוא אליו מהצד, לא באופן ישיר. זה כמו שאני אומר לך, תלמד תורה, תהיה תלמיד חכם, אין לי כוח לזה. אין לי כוח לזה. אני אומר לך, תשמע, תלמד תורה, אני אתן לך הרבה כסף, לזה יש לך כוח. או תלמד תורה, אני אתן לך הרבה כבוד, גם יש לך כוח לזה. זאת אומרת, זה אותו דבר, רק מכיוון אחר. אני מאתגר אותך, מכיוון כזה אתה יכול, מכיוון כזה אתה לא יכול. תמיד אצל בן אדם זה ככה. תמיד מאיזה כיוון אני מאתגר אותך.
תודה רבה.